טוב, שלום רבותיי, אנחנו הגענו לפסקה ז', נכון? סיימנו את פסקה ו'. סיימנו את פסקה ו', את החלק האחרון, או שאמרנו שסיימנו, אני חושב? לימוד היראה וקביעותה. אז נקרא קצת כדי להיכנס לעניין. סיבת הדבר שאין נפרץ כראוי התלמוד הדרוש לענייני עבודה, לענייני העבודה, אף על פי שבוודאי לימוד גדול ועיון רב הוא דורש, יש לומר, מפני שטבע השכל להשכיל דווקא. והנה באמת הדורות הלכו הולכים וחסרים בדעת האמיתי. ואם כי הניחו לנו ברכה רבותינו הראשונים והאחרונים, בספריהם בענייני העבודה, יש מהם שדיברו בקצרה ואינו מספיק להבנת אנשי דורנו כי אם לסגולה מהם כולי ואולי. ויש מהם שדיברו בעניינים גבוהים עד שלמי שלא השכילו עדיין דרכי העירה והעבודה בערך המועט לפי טהרת שכל האנושי יהיו הדברים להם כדברי ספר החתום. ועוד סיבה שלישית ועוד סיבה נוספת, סיבה חשובה מאוד ומציאותית מאוד, כי סערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. ואם כי טובה היא לפעמים התפעלות טובה וקדושה, אינה כי אם לקבוע ביותר בעומק הנפש את קניין הדת שכבר קנתה. אז ישתרש יותר ויוכר יותר. אבל קביעות דת והשכל בתחילתה מנוחה שלמה דרושה לה. ושמע אתה באי הצילותא כיומא דאיסתנא. קל וחומר בדברים הקדושים הזכים קנייני העבודה השלמה. וזמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. נקרא עוד טיפה כדי מה שההמשכה של ההמשך של הנקודה הזאת. ואם ראוי הוא מחויב להקדים תשובה ואמונה ויראה פשוטה לכל לימוד, ומה גם ללימוד היראה, אבל סערת הנפש כפי המוכרח ראוי להגביל לזמן אחר, להקדים או לאחר. אבל הלימוד יהיה במנוחה, ביישוב בשמחה, כמו שאומרנו חז"ל במחה דברים של קניין התורה, והיינו שמחה של מנוחה, שמגרשת כל רוח עצב או כל רוח עצב מצד בחינת השכל בביטחון שלם על האלוהים יתברך, תודה רבה, על האלוהים יתברך והשכלת טובו ואז יצליח. אולי עוד טיפה, ומפני שטבע כל לימוד להסעיר מעט את כוחות הנפש, והרבה יותר מטבע כל לימוד הוא בינה לימוד העירה וכל פרטי העבודה, מפני הנטייה הנפשית שהנפש נוטה להם בטבעה, דבר זה גורם למי שאין אהבת בקשת האמת, שהיא דרישת השם יתברך קבועה בו היטב, ואינו מעיין בדברים הזקים האלה כי מצד העול והחובה ששמע, אם מוצא הוא בעצמו שלבו נסער לשמחה בענייני אהבה או לחרדה בענייני העירה, הוא סובר שבזה הוא משלים את חוקו, והרי הוא מתרפא בעצמו מהידיעה האמיתית. טוב, יש כאן עוד עריכות לגבי הסערה. הרב כאן מסביר, או עוסק בשלוש נקודות, שלוש סיבות שבגללם לא מצאנו שאנשים שמים מספיק דגש או לומדים מספיק באיכות ובכמות את הלימודים הדרושים לענייני עבודת השם. ענייני עבודת השם במילים שלנו היום היינו אומרים, ענייני מוסר, תיקון מידות, יראת שמיים, כל הסוגיה שדיברנו עליה, יראת שמיים. מדוע? סיבת הדבר שאין נפרץ כראוי התלמוד הדרוש לענייני העבודה. והרמח"ל בספר מסילת ישרים, כזכור, גם בהקדמה וגם בפרקים הראשונים, ברמז יותר, עוסק בזה רבות. למה אנשים לא עוסקים בלימודי היראה, בלימודי עבודת השם? יותר עסוקים בענייני ההלכה ויותר עסוקים בענייני האמונה, נקרא לזה. כלומר, לימוד המחשבה הוא מסדר את המחשבה של האדם. הוא בונה את האדם, אצל האדם, את תפיסת העולם המחשבתית שלו. ולימוד הלכה, לימוד גמרא בעיון ולימוד הלכה, הוא בונה באדם את הצד המעשי שבו. אז אם כן, למה הלימוד המוסרי, הלימוד המידותי, הלימוד של יראת השמיים, למה הוא דווקא מעוקב אצלנו? אנחנו, יש מי שמקושר מאוד או מרגיש שייכות גדולה ללימוד המחשבה, הוא בונה לעצמו את ההשקפה, מסדר את הדעות, ויש מי שיותר עסוק בעניינים של לימוד הגמרא, גם כפי המנהג המקובל, וגם לימוד הלכה, שההלכה יורדת לחיי המעשה, והגמרא נותנת את הטעמים לחיי המעשה האלה. אבל לימוד המוסר הוא לימוד קשה לאדם. אנחנו לא לומדים, אפילו בישיבות, מקובל ללמוד מעט מאוד מוסר. כמובן, הלימוד הזה זה מעט המכיל את המרובה, אנחנו לא צריכים ללמוד 12 שעות מוסר ביום. אבל, בכל זאת, יש איזושהי תחושה, שהיא תחושה קיימת, היא נכונה, שאנחנו לא מספיק נותנים את המקום ללימוד הזה. אנחנו באיזשהו מקום מזניחים אפילו, הייתי אומר, את הלימוד הזה. זה מה שכאן הרב מדבר. כמובן, הרקע לפסקה הזאת זה דברי הרמח"ל, למשל, בתחילת מסילת ישרים וכו'. סיבת הדבר שאין נפרץ כראוי התלמוד הדרוש לענייני עבודה, אף על פי שבוודאי לימוד גדול ועיון רב הוא דורש, א', להכיר את המידות, להגדיר אותן, לדעת את הגבולות של כל מידה, לדעת את את המציאות שכל מידה צריכה להתגלות בה, לדעת את את ההפרש מן המידות, לדעת את הדרכים המעשיות שבהן אנחנו, שעל ידן, על ידי הדרכים האלה אנחנו נקנה את אותן המידות וכו'. כמו שכותב מסילת ישרים. קודם כל מגדיר כל מידה, אחרי זה דרכי הקניין של כל מידה, ומה הם הדרכים שמפסידים את כל מידה. אז אף על פי שבוודאי לימוד גדול ועיון רב הוא דורש, יש לומר, אז גם בכל זאת אנחנו רואים חולשה בעניין הזה, יש לומר, מפני שטבע השכל להשכיל דווקא. התכונה של השכל היא להשכיל. הנה הרב כבר יסביר לנו את הדברים. והנה באמת הדורות הולכים וחסרים בדעת האמיתי. ואם כי הניחו לנו ברכה רבותינו הראשונים והאחרונים בספריהם בענייני העבודה, אז היות וטבע השכל להשכיל, למרות שיש ספרים שעוסקים בנושאים האלה, נושא המידות, עבודת השם וכו', יש מהם שדיברו בקצרה, ואינו מספיק להבנת אנשי דורנו, כי אם לסגולה מהם כולי ואולי. יש כאלה ספרים שדיברו את הדברים בקצרה. כשהדברים מובאים בקצרה, יש לזה כמה בעיות. יש בזה כמה בעיות. בעיה אחת, שאנחנו לא מבינים מה רוצים. ואז יכול להיות שהדברים נראים לא קשורים אלינו. הדברים נראים פשוטים מדי לפעמים. לפעמים, אני חושב, אחת התחושות שלנו כשאנחנו לומדים ספרי מוסר, זה שנאמרים שם דברים מאוד פשוטים. מאוד טבעיים. לכאורה, חלק מהדברים אפילו היינו אומרים לא צריכים בכלל להיכתב. דברים פשוטים. אז הדברים שחכמים דיברו, רבותינו הראשונים והאחרונים, דיברו בקצרה, ואינו מספיק להבנת אנשי דורנו. מה זאת אומרת אינו מספיק להבנת אנשי דורנו? או שאנחנו לא מבינים, או שנראה לנו שאנחנו מבינים, ומה שאנחנו נראה, ומה שנראה לנו שאנחנו מבינים, זה ברמה מאוד ראשונית, ברמה מאוד פחותה, ואז נראה שהדברים מיותרים. וכמו שהזכרנו, אני חושב פעם, שהטבע של השכל זה לחפש את החידוש, לחפש את המקוריות. לחפש דברים עמוקים. זה הטבע שלו. הוא רוצה להשכיל. למה האדם לא לומד דבר שהוא כבר למד? כי כבר הוא יודע את זה. נכון, אם אדם קרא שורה, אני יודע מה, בעיתון, או להבדיל באלון, קרא, הנה כתוב פה ערוץ מאיר, נגיד. אז עכשיו אני זוכר שיש מדבקה על המיקרופון, שבה עליה כתוב ערוץ מאיר. בסדר. אני לא אתאמץ עכשיו לקרוא את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מספיק. שיננתי, זכרתי, גמרנו. נכון? מה אנחנו נקרא? אם תהיה פה מדבקה מאחורה, והכתב מאחורה, אז אנחנו נסתכל ככה. מה כתוב? עוד מדבקה, ערוץ מאיר. למה? מה השתנה? אנחנו תמיד מחפשים את החידוש. מחפשים את המקוריות. השכל, האופי, אפשר לומר, האישיות של השכל, התכונה של השכל, שהוא רוצה תמיד דברים מחודשים. ודברים שהם אצלו ישנים, הוא מרגיש מיותרים, הוא מרגיש שהם מיותרים אצלו. וכשאנחנו לומדים ספרי מוסר, וספרי המוסר דיברו דברים קצרים, ולכן הרבה פעמים הם נראים דברים פשוטים, אז השכל שלנו מרגיש שהדברים האלה מיותרים אצלו. אני כבר יודע את זה, כבר לא צריך. זה נראה לו פשוט. ואז ממילא השכל דוחה את הדברים. יש פער עקרוני בין השכל לבין השכל הזה, נקרא לזה, שכל העבודה. כי רבותינו דיברו בקצרה, ואינו מספיק להבנת אנשי דורנו. אינו מספיק להבנת אנשי דורנו, או שאנחנו לא מבינים מה שהם כתבו, או שנראה לנו שאנחנו מבינים, אבל אנחנו בעצם לא מבינים. וכשנראה לנו שאנחנו מבינים, אז נראה לנו שזה דברים פשוטים, דברים מיותרים. יש... פעם שמעתי, יותר מפעם אחת, יש חצרות אדמו"רים שעושים כל מיני טישים כאלה בערב שבת, מוצאי שבת וכו'. אז יש מקומות שבהם, אני פעם הייתי אפילו במקום כזה, עושים טיש במוצאי שבת, והאדמור או הרב מספר את אותו סיפור 50 שנה. כל מוצאי שבת. היה יהודי צדיק בתל אביב, יהודי יוצא דופן, הרב פיש, מי ששמע. היה משהו מיוחד במינו. גר במרכז תל אביב, פעם אחת ככה לקחו אותי למוצאי שבת אחד. וככה היה צפוף מאוד כזה הרגלו של טיש, ונכנסנו בקושי, מצאנו איזה מקום לעמוד, ואתה רואה, החסידים עומדים ככה. והרב מספר סיפור, אני פעם ראשונה שמעתי את הסיפור, באמת הסיפור מעניין. אחרי זה אני שואל ככה, התעניינתי וזה. פתאום נדבר לי שהרב מספר את הסיפור הזה כבר 50 שנה. את אותו סיפור מוצאי שבת. אותו סיפור כל מוצאי שבת. והחסידים, כאילו, שאני ראיתי אותם, אני פעם ראשונה הגעתי לשם, כאילו הם שומעים את הסיפור הזה פעם ראשונה. וכזאת דבקות, וכזאת הקשבה, וכזאת התלהבות. וואו! מספרים על הרב ציודה שתמיד היה חוזר על הדברים הראשונים. תמיד היה אומר, יש לחזור על הראשונות, לחזור על הראשונות. מספרים שהתלמידים הצעירים לא הבינו מה הרב ציודה אומר, כל מיני אומר כאילו אותם דברים. אז יש הרבה סיבות למה צריך לחזור לראשונות, גם אם אני ממש חוזר לראשונות, כן, צריך לחזור לראשונות מהרבה סיבות. אבל תלמיד חכם אמיתי יודע שכשתלמיד חכם חוזר לראשונות, הוא לעולם לא חוזר לראשונות. כי גם אם הסיפור הזה יסופר 120 שנה, כל פעם יהיה זווית אחרת בסיפור שיש בדגש אחר. ופתאום שמת לב לעניין אחר שלא שמת לב אליו מקודם. ואולי גם הרב, אפילו בסגנון הדברים, אפילו בהרמת הקול או בהנמחת הקול, בנתינת הדגש, אפילו בצורת המספר, הוא שם דגש בנקודה מסוימת שהוא לא שם עליה דגש בנקודה בפעם הקודמת. אז כל פעם זה סיפור אחר. אז כל פעם זה עניין אחר. אותו דבר ספרי מוסר. ספרי מוסר, כשאתה לומד אותה, כשאתה נכנס אליהם פנימה, אתה פתאום מגלה דברים חדשים. ספר מסילת ישרים, זה אחד אולי מהספרים ש... 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 קשה להבין איך הרמח"ל בחר את המילים האלה. הרי הוא כותב בהקדמה שכל מילה, גם בהקדמה לדרך השם, או בהקדמה לדרך השם, שכל מילה בספר הזה מדויקת. הוא כותב שמי שלומד ספר דרך השם צריך ללמוד בדיוק המילים, ממש. כל מילה בחרתי אותה, בררתי אותה, בררתי אותה. אנחנו ככה קוראים בשיטפון, שמבינים את הרון באופן כללי. זה טעות. ספרי מוסר הם ספרים שנכתבו בקיצור. ולכן הרבה פעמים נראה לנו שאנחנו מבינים, ונראה לנו שאין פה דברים מחודשים. ולכן נראה לנו שזה מיותר לנו. זה הכוונה שהם בקיצור. יש מהם שדיברו בקצרה, ואינו מספיק להבנת אנשי דורנו. זה מזכיר קצת את ספרות הראשונים בגמרא על הש"ס מול ספרות האחרונים. הראשונים בדרך כלל דיברו בתמציתיות. האחרונים בדרך כלל דיברו בהרחבה. אז הרבה פעמים כשאתה לומד ראשון, אתה לא אומר בכלל מה הוא רוצה. ואם נראה לך שהבנת, נראה לך שזה כל כך פשוט, אז למה בכלל צריך לכתוב את זה? אבל כשאתה רואה זה אחרון, או שם יש עריכות דברים, ומסע ומתן, וקושיה ותירוץ, והשוואת דעות, שם אתה מבין למה יש דיבורים, קוראים לדבר בישיבות. יש מה לדבר. אבל הראשונים דיברו בתמציתיות. אבל אותם האחרונים הם פשוט פיתחו מילה אחת של אותו ראשון, שאפשר להסביר אותו בחמישה צדדים. אז מה נוהגים לעשות בהרבה ישיבות, לצערנו? קופצים אל האחרונים. כי באחרונים יש בשר. הראשונים פחות. מי מאיתנו למד פעם רשי כמו שצריך? רשי. בכוונה נקעתי דוגמה רשי ולא הרשב"א. רשי. איזה עומקים יש ברשי? אלא מה, רשי זה כמו המתרגם של הגמרא. הוא המילון שלנו. מה פתאום? אם היינו לומדים רש"י כמו שצריך, היינו מגיעים לכל הקושיות של האחרונים, אולי. אולי לא לכל, אבל להרבה. תוספות. טוב, תוספות הוא מתרץ את רש"י. אז זה אותה קטגוריה. מתי מתחילים ללמוד? אני מדבר עכשיו בשפה של בחורי ישיבה. כשמגיעים לקצות. אז מתחילים ללמוד גמרא. אם לא הגעת לקצות, אתה עוד לא התחלת. קצות החושן. נדבר על זה אחר כך. כשאתה מגיע לקצות החושן, הוא... כשאתה התחלת ללמוד את הסוגיה. למה? למה לומדים ככה? דרך אגב, לא צריך להתחיל ברש"י. תראה, לפירוש רש"י לא היה רש"י. אז איפה הוא התחיל? באותיות של הגמרא. לפעמים אנחנו גם שוכחים להתבונן בגמרא. גם זה קורה משום מה. דבר תמוה מאוד. אדם לומד גמרא, והוא בעצם לומד את הראשונים על הגמרא, הוא לא לומד גמרא. באמת, יש לי תמיה הרבה שנים על העניין הזה. אני סליחה שאני ציניקן, אבל באמת זה תמיה גדולה. אדם לומד גמרא, אלא בגמרא. אם הבעיה אמר משהו, כדאי שתקשיב דברי הבעיה. מה הבעיה אומר? ואם רשי הסביר את הבעיה בצורה מסוימת, בוא תכניס עכשיו את המילים של רשי לתוך השורה של הבעיה בגמרא. איך הבעיה הסביר את הקושיה לפי רשי? ואם למדת תוספות שהסביר הסבר אחר, אז בוא עכשיו תסביר את הקושיה לפי תוספות. תקרא שוב את השורה בגמרא לפי תוספות. ואם הרשב"א יש לו הסבר שלישי, תקרא את הקושיה לפי רשב"א. מה מובן? דברים מאוד פשוטים מה שאני אומר. רק זה לא קורה, זאת הבעיה.
מובן למה אנשים יודעים את הראשונים ולא את הדברות הגמרא? כי יש
רושם
כזה שאין לך מה להגיד על
הגמרא? אין לך מה להגיד על הגמרא?
אתה לא מבין, אפילו אתה מבין פשט מסוים, אז תקרא, רשב"א.
אני יודע שאני הולך פה לעשות משהו שלא יקל לנו, אבל בשביל הספורט, לא אכפת לכם, נכון? סתם. זה בבא. בבא בתרו, יאללה. בסדר? נפתח.
לא, יש איזה רושם
שלי
כזה שצריך
מפרשם. איי, איי, איי. בוא נקרא את המשנה הראשונה, מסכת בבא בתרו. מה אכפת לך? פרק השותפים, שנה ראשונה, בוא נקרא. אני יודע שאולי זה ישבור כמה דברים, אבל זה לשבור על מעט לבנות, זה סותר על מעט לבנות. השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, בונים את הכותל באמצע. מספיק. כשאני קורא משפט כזה במשנה, אני מתחיל לשאול את עצמי את השאלות הבאות. עכשיו אנחנו ילדים בכיתה ה', בסדר? השותפים. מה נקרא שותפים? מה הגדר של שותפים? האם זה גדר כלכלי? האם זה גדר משפחתי? האם זה גדר חברתי? בוא נתחיל לשאול שאלות. אין לי תשובות, באמת אין לי תשובות אחרי השאלות האלה. מה נקרא שותפות? הרי משנה מדברת על שותפים. אם אני לא אגדיר את המושג שותפות, אז אני בכלל לא בכיוון של המשנה. אז מה זה, מה קובע, מה הם הקריטריונים למושג שנקרא שותפות? מה? אני עוד לא יודע. אם המשנה משנה במילה שותפים, בוא ננסה לברר מה זה שותפים. אז אני יודע, כשאני מתחיל ללמוד את הגמרא, שדבר ראשון שאני אשאל את עצמי זה מי נקרא שותף בכלל? האם זה שותף ממוני? האם זה שותף של שכנות בהקשר הזה? לא יודע. אפשר לעלות 20 אופציות עכשיו. הלאה. השותפים שרצו. מה זה רצו? מה מגלה רצון? דיבור? הם נפגשו על השביל? מה? דיבור, מחשבה, שטר, חתימות, עדים. מה זה רצו? איך אני יודע לגלות רצון? מה זה רצון? אז אתה אומר דיבור. לא יודע, אני באמת לא יודע. אני גם כרגע לא רוצה לדעת, כי כרגע בשלב הקושיות, זה השלב הכי מתוק בסוגיה. השותפים שרצו לעשות, טוב, לא נלאה אתכם יותר מדי. מחיצה. מה זה מחיצה? הנה, מחיצה, הרי הגמרא מתחילה לדון אחרי זה, מה זה מחיצה, נכון? מחיצה, מאיזה חומרים עושים את המחיצה הזאת? באיזה גודל עושים את המחיצה הזאת? האם יש, בקיצור, מהם הקריטריונים של מושג שנקרא מחיצה? מחיצה, בשביל מה עושים את המחיצה הזאת? זה קשור ללמה הם רצו. האם מדובר על מחיצה שתלויה בהסכמה של השותפים? האם מדובר במחיצה שנוהגים לעשות במדינה? האם נהגו לעשות מחיצה? כל אלה שאלות שרק כשאני קורא את המשנה אני צריך לשאול את השאלות האלה. רגע, שנייה. השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר. מה זה חצר? חצר משותפת. מה זה? זה המקום של הגינה? זה המקום של הבית? זה חלק מהטאבו? בונים. מי בונה? בונים לשון רבים. מה, שניהם צריכים לבנות? אז בונים זה בהסכמה? בונים זה בפועל? איך בונים? את הכותל, למה פתאום הגמרא עוברת ממחיצה לכותל? מה זה כותל? באמצע? מה נקרא אמצע? אלה שאלות שאנחנו מחויבים לשאול אותן. את הקושיות האלה, שאל רש"י. את הקושיות האלה שאל תוספות. איך אתה יודע? הוא למד את המשנה. איך אפשר לא לשאול את השאלות האלה אם אתה לא עומד? אם אתה קורא את המשנה, לא לומד, קורא. אז מה אנחנו עושים? השותפים אומר רש"י שיש להם חצר בשותפות ובתי שניהם פתוחים לתוכו וכל חצרות שנו חיים לפני הבתים אין ורוב תשמישן בחצר. מה קפצת? אם כבר קפצת? בתי שניהם פתוחים לתוכו. אז זה חצר משותפת. מה זה נקרא חצר משותפת? מה זה בתי שניהם פתוחים לתוכו? מה מפריע להם שבתי החצר פתוחים לתוכו? ורוב תשמישן בחצר, מה זה נקרא רוב תשמישן? מה זה תשמיש? משחקים כדורגל, תולים כביסה, מתקנים את מכשירי החשמל בחצר. מה זה נקרא תשמישן? מה נקרא רוב תשמישן? רוב מבחינת רוב איכותי, רוב כמותי. מה זה רוב? אם היינו לומדים ככה גמרא, היינו מתאהבים בגמרא תוך 5 דקות. למה? כי היינו מרגישים שאנחנו שותפים ליצירה של הגמרא. ואז פתאום היינו מגלים שאנחנו שואלים שאלות של ראשונים. ונותנים גם תשובות של ראשונים.
אבל זה לא...
איי, איי, איי.
אני חושב למכון מאיר.
מצאת מקום חרפתי.
השאלה אם, הרב, אם שאלה אם זה לא שלב שעושים את זה, אחרי שאתה כבר לומד ללמוד כבר. רק אז אתה לומד
ללמוד. אני לומד ללמוד דרך זה שאני לומד ללמוד. יש כלל גדול שכשאני נפגש עם קושייה בגמרא, אני לא יודע שיש תירוץ. זה כלל חשוב. כשיש קושייה בגמרא, אין תירוץ. יש קושייה. עכשיו בוא נתענג על הקושייה, נבין מה באמת יפריע למקשן. ולא נלביש על המקשן את הקושייה, כי אנחנו כבר מכירים את התירוץ. אני מסכים שלימוד כזה הוא הרבה יותר מורכב, הוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מסובך והרבה יותר מסוכן. כי אפשר להגיע כאן לסברות ולאשליות, שסברות קרס קוראים לזה בישיבות. סברות מהבטן. אבל מצד שני צריך להתחיל ללמוד את הסוגיה בצורה כזאת. את זה אמורים לעשות בסדר דרך אגב. בשיעור בונים על זה שזה הדברים האלה נעשו בסדר.
בחברותא?
ודאי. לפני השיעור. לפני השיעור. ודאי. מה אתה, באמת שאתה קורא את המשנה, אתה לא שואל את עצמך מה זה השותפים? מה זה שרצו? מה זה לעשות? מה זה מחיצה? בדיוק כמו שאני קורא את הפסוק בראשית, ברא אלוהים את השמיים. אני מנסה להבין כל מילה. בראשית, מה זה בראשית? ואז מיד עולה הקושייה של רש"י, בראשית בריאת אלוקים. את השם ואת הארץ, מה זה בראשית ברא? לשונית זה לא מסתדר.
אפשר להגיד שבמקום ליצור, אנחנו פשוט מכניסים לעצמנו זיכרון, כשאנחנו ישר לוקחים את המפרשים.
נכון. הרי הסוגיות האלה הן סוגיות קשות, והן סוגיות מאוד רגישות, ומאוד עדינות, וקל מאוד לשבור כמו שעשיתי עכשיו, וקשה מאוד לבנות אחר כך. אנחנו לא באים לבטל את כל צורות הלימוד וסגנות הלימוד שלומדים. רק אנחנו אומרים, בואו את כל צורות הלימוד שלומדים, בואו נגלה אותן דרך צורת הלימוד הזאת. כי אני אומר באמת, אני באמת מאמין למה שאני אומר, שלרש"י לא היה פירוש רש"י. באמת זה כנראה ככה, לא? מצחיק, אה? עצוב. ואז מה יוצא? שאדם שלומד גמרא מרגיש שמלבישים עליו את הגמרא. הרבה פעמים, אתה יודע מה, אפילו בואו נלך לפי השיטה המקובלת לצערנו, שמלבישים את הראשונים על הגמרא, בסדר. מי אחרי שלמד את שיטת הרשב"א, לומד עכשיו את הסוגיה כמו שלמד הרשב"א. בואו נחזור עכשיו על הגמרא. קושיית תירוץ, קושיית תירוץ. נקרא, נלמד את הסוגיה כמו הרשב"א. איך הוא הסביר את הקושייה, איך הוא הסביר את התירוץ. למדנו רמב"ם, בואו נקרא עכשיו את הסוגיה לפי הרמב"ם. זה הבנות אחרות לגמרי.
איך יודעים איך הרמב"ם למד את הסוגיה?
לומדים את הרמב"ם.
מספרי הלכה?
ודאי, כשהרמב״ם פסק את ההלכה. הרמב״ם במשנה תורה זה יצירה מופלאה, זה גאונות של תורה, שמצד אחד כלפי חוץ היא נראית, הוא נראה חיבור הלכתי, אבל מי שלומד את הרמב״ם וכל נושא הכלים על הרמב״ם, ללמוד את הרמב״ם על הש"ס זה סוגיה בפני עצמה. כל נושא הכלים על הרמב״ם, לומדים איך הרמב״ם למד הסוגיה. והרמב״ם בגאונותו הפלאית יוצאת הדופן, מחבר לפעמים סוגיות, ופותר לנו ספקות שמחלוקות של ראשונים, והרמב״ם יודע לאחד את הדברים במילה אחת במשנה תורה. שלא שמת לב אליה, איבדת את הכל. בשביל זה צריך ללמוד הרבה שנים גמרא, כדי לדעת, זה אומנות. זה לא דברים פשוטים, זה דברים מורכבים ועמוקים. לדעת לגלות את הרמב״ם במשנה תורה, לא כפוסק הלכה, אלא כמפרש את הש"ס. זה מקצוע בפני עצמו. ממש, מקצוע בפני עצמו, לנתח את דברי הרמב״ם במשנה תורה כמפרש ש"ס. אבל מי שעשה את זה פעם, זה תענוג יוצא דופן. זה שיטת הרמב״ם. הרמב״ם הוא עולם בפני עצמו. אבל קצת התפזרנו, איך הגענו לכל זה? איך? כוזים בתמצית, כן. מתוך זה הגענו. שהראשונים כתבו בתמצית. אז מה נראה לנו? ברור, רש"י, רוב תשמיש שם בחצר. בסדר, הבנו. מה הבנת? למה הפונקציה של החצר זה התשמישים? מה זה נקרא תשמישים? תשמישים זה רק התשמישים ההכרחיים שלי. נגיד פעם היו עושים כביסה בחצר. אולי תשמישים זה שאני רוצה לשבת ולהשתזף? זה גם סוג של תשמיש. אני משתמש בחצר להנאה, מי אומר שזה סוג של הכרח דווקא? אולי רש"י, אז למה רש"י התכוון רוב תשמישן? על מה הוא דיבר? וחוץ מזה, רוב תשמישן זה עניין של זמן, של כמות כמה זמן והיום אני נמצא שם. כלומר, נגיד, יש לי, אני עושה את התשמישים שלי שעתיים ביום. אז שעה ושלושת רבעי אני עושה אותה בחצר? זה עניין של מה? זה עניין של רוב הצדדים שאני משתמש בחצר? רוב זמן? רוב מלאכה? למה זה קשור? במה זה תלוי? מה הקריטריונים? אדם שלומד גמרא בצורה כזאת, הוא לא מופתע כשהוא מגיע לראשונים. הוא לא מופתע כשהוא מגיע לאחרונים. כי הם שואלים בדיוק את השאלות שהפריעו לו. שהוא שאל. ואז שהוא רואה את הריטב"א, זה לא פתאום איזו דעה שנוחתת לו על הגמרא מאמצע שום מקום. זה הוא הריטב"א. הוא למד ככה. כמובן, אנחנו מבינים, זה פירורים. איך אפשר ללמוד גמרא בצורה אחרת? אני באמת לא מבין. מישהו אמר לי שהייתה שיטה במרוקו, שמעתי זה יותר מאדם אחד, שככה למדו במרוקו. הרב היה בעל השיעור, התלמידים היושבים מסביב, איך הבנת את הסוגיה? איך אתה הבנת? מה אתה אומר? אתה זה רש"י, אתה תוספות, אתה הרשב"א, אתה הר"ן, וכו'. ככה לומדים. ככה מרגישים שאנחנו באמת חלק מהגמרא. זה לא רק כדי להרגיש, זה כי ככה באמת צריך ללמוד, אני חושב. טוב, בואו נדלג על הנושא הזה, כי זה נושא באמת ארוך, יש הרבה מה לומר בנושא הזה. תנסו פעם אחת, בשביל התענוג הרוחני, בשביל יצר הרע ליהנות מלימוד הגמרא. פעם אחת, תנו לעצמכם חצי יום, כל אחד ייקח לעצמו, ייתן לעצמו מתנה חצי יום, ילמד איזושהי סוגיה, אפילו במשנה, לא בגמרא, בצורה כזאת. יהיה לו כזה תענוג אחר כך, כזה עושר. הוא יבוא הביתה, זורח לאשתו, אשתו לא תבין מה קרה לו. כל יום הוא בא מהגמרא, כזה תשוש וקושי. יששכר חמור גרם. יום אחד הוא בא כולו זקוף, מלא שמחה. מה קרה, בעלי היקר? למדתי גמרא. באמת למדתי גמרא. לא... שיננתי, למדתי. תנסו, אני אומר לכם מניסיון, זה מתוק מאוד וגם אמיתי מאוד. זה אמיתי מאוד ללמוד ככה. אם זה היה הנושא שלנו, היינו מעריכים, והייתי גם רוצה לשמוע תגובות לעניין הזה. מה אתם אומרים? הזקנים בחוכמה ובגיל בחבורה. מה אתם אומרים?
שלרש"י מה היה רש"י? שתמיד שאל אותם, איך זה? כולם יודעים עם רשי. פתאום רסג, רסג בגרון, לא דן עם רשי, אנחנו לא יודעים, גמרא זה רשי. והוא משתו, רסג בגרון היה לפני רשי. זו הדוגמה שלרשי לא היה רשי.
אם היינו לומדים ככה גמרא, באיזה מקום היינו? מקום אחר לגמרי, לא? אלא מה הבעיה? שכולנו טועים, כי כולנו ממהרים, כולנו אין זמן, כולנו רוצים להספיק, רוצים להספיק את הסוגיות, רוצים להספיק את הנושאים, רוצים לעמוד בקצב של השיעור, רוצים... דף שנתי, יכול להיות. אבל אם זה, אבל זה היה דף. זה היה דף שהיה נכנס לעצמות. לא אמרנו שצריך לזה בלימוד הבקיאות. בישיבת שווה חברון, כידוע, שהרב לייכר, כבר חושב לו רב, חפרה שלמה. הרב לייכר היה עקרוני בדבר הזה. היו לומדים, אמרו לי שם בחורים, היו לומדים דף בזמן. דף בזמן. נכון? מישהו היה בשווה חברון? כן? זה נכון מה שאני אומר. ככה אמרו לי. היו לומדים דף בזמן, אולי שני דפים בזמן. לא אמרנו משום מקום. אתה לומד, תלמד, כמו שצריך. דף כזה לא נשכח מן האדם. דף כזה משנה לו את המחשבות, בונה לו את האישיות. מאיר אותו. מה?
שוכח מה עמד השדרה, שוכח מה... שוכח מה השאלה המרכזית.
שוכח מה, הפוך, זה היופי, המתיקות בצורה כזאת, שאחרי שאתה מתחיל לבנות את הפרטים של הסוגיה, ואתה מתחיל לזהות את עמוד השדרה ואת את שורש הדברים, ואז אתה יודע לחלק בין עיקר לטפל, בין מרכז לשוליים. אחרי שאתה חוזר, כשקיבלת את כל התמונה של הסוגיה, אתה יודע מה הקושי הצדדית, מה הקושי העקרוני, המבניות של הדברים ברורה לך, כי העקרונות ברורים לך. אחר כך שאתה חוזר ללמוד את הסוגיה מחדש, הכל פתאום נראה לך באור אחר לגמרי. זה מה שחזל אמרו, פרט כלל ופרט. העולם שלנו זה פרט כלל ופרט. אנחנו מתחילים באיסוף פרטים. עוד פרט, איסוף פרטים, קושיה תירוץ, קושיה תירוץ. לאט לאט אנחנו מגלים את הכלל שהוא בעומק הפרטים, את העקרונות. ואז חוזרים אל הפרטים ורואים אותם מהאור של הכלל, איך כל פרט מאיר את הכלל מזווית אחרת. זה נפלא. פרט כלל הוא פרט.
מגלות את האחדות.
מגלות את האחדות בתוך הפרטים.
זה השיטה של הרב
בני יעקב,
שאתה מדבר, שאני משנה אחת מבין כמה שקוראים.
אני מקווה שהתלמידים עושים את זה. התלמידים עושים את מה שאמרנו. מקווה שעושים את זה. טוב, אז אם כן, יש מהם שדיברו בקצרה ואינו מספיק להבנת אנשי דורנו. ובגלל שזה לא מספיק להבנת אנשי דורנו, אז או שהם מיואשים כי לא מבינים, או שנראה שהם מבינים מהר, ואז מלא, אין מה להבין יותר. ספר מסיעת ישרים זה ספר שאתה קורא אותו, אני מכוון להם שבמילה קורא ולא לומד, אתה קורא אותו, נראה לך שאתה... בזרימה שוטפת, לפני השינה, קמרת ספר מסיעת ישרים. פעם אחת, ככה, בשטיפה. לא אמרנו שלא צריך לעשות גם את זה דרך אגב, גם זה נקרא ריאטה בגמרא. הרב, יש פסקה באורות הקודש, הרב מדבר על חמשת חלקי הלימוד. חלק אחד הרב אומר בריצה. יש מצב כזה, לפעמים לדלג אפילו על אותיות, על מילים, העיקר לקבל את הרושם הכללי. יש דבר כזה. אבל ודאי זה לא הלימוד המרכזי. זה צד אחד. יש מהם שדיברו בקצרה ואינו מספיק להבנת אנשי דורנו. כי אם לסגולה מהם כולי ואולי, ואז מהם מיואשים. או שכאילו אנחנו חושבים שאנחנו מבינים. יש מהם שדיברו בקצרה, סליחה, ויש מהם שדיברו בעניינים גבוהים, עד שלמי שלא השכילו עדיין דרכי היראה והעבודה בערך המועט לפי טהרת שכל האנושי, יהיו הדברים להם כדברי הספר החתום. לפעמים הדברים באמת הם גבוהים ועמוקים, וחתום לפניך. וכאן יש עוד סיבה נוספת, שאולי סיבה יותר. שתי הסיבות האלה, אם אפשר לומר, הן סיבות שכליות. כלומר, היות והשכל צריך את החידוש, והוא לא מוצא את החידוש, או כי זה קצר, או כי זה גבוה ממנו, אז יש פער, השכל לא יוצא לפועל. אומר הרב, יש עוד סיבה אולי נוספת.
אם אין לי הבנה כוללת של כל
ה... תראה, הרב ציוד היה מדגיש, יישר כוח על השאלה. גם יש לו שאלה מאוד חשובה. אם אין לי הבנה כוללת, איך אני יכול לגשת לפרטים? הרב ציוד הייתה לו הדרכה עקרונית, זה מובא גם בשיחות הרב ציוד הדיבר ראשית, בהתחלה. זה ההדרכה של הגמרא האמת, לי גרס ועד הרלי סבר. קודם כל תגרוס, אחרי זה תיתן סבר. ההדרכה של רב ציודה בספרי אמונה, למשל בספרי מהר"ל, זה מובא, מובאת הדרכה הזאת, הייתה קודם כל להקיף את הספר באופן כללי, לקבל את הרושם, את הכיוון. כל ספר של המהר"ל, כמו ששם מבואר, עוסק בנקודה אחת, ברעיון אחד. למשל, הדוגמה שמוזכרת שם בסירות הר ציודה, ספר נצח ישראל עוסק ברעיון אחד. עכשיו, אנחנו צריכים לקבל את הרושם, את הכיוון. נכון. אבל אחרי שקיבלנו את השיטפון הכללי הזה, את הרושם הכללי, עכשיו בואו נחזור אל הפרקים, נראה מה מחדש כל פרק, למה המהר"ל בונה כל פרק לפי המבנה שהוא בנה. למה המהר"ל כשהוא רוצה בפרק מסוים להביא 8 מקורות בגמרא ובמדרש, הוא מסדר אותם לפי הסדר הזה ולא לפי הסדר שזה מופיע בש"ס. למה המהר"ל הקדים את מסכת עירובין למסכת ברכות? אם המהר"ל סך הכל מלקט לנו מקורות לנושא אחד, אז תתחיל לפי הסדר. תבנה דבר לפי הסדר, למה המהר"ל הקדים מסכת עירובין לברכות? כנראה שהזווית של מסכת עירובין מלמדת לנו צד אחד. הזווית של מסכת ברכות מוסיפה על זה עוד צד אחד. יש כאן חוכמה במבנה. לא רק חוכמה בתוכן. ודאי, צריך ללמוד מהר"ל. לא לקרוא מהר"ל. אחת הבעיות שלומדים מהר"ל, שנדמה לנו שהוא חוזר על עצמו 20 פעם אותו דבר. זה בדיוק הבעיה. כי אנחנו לא לומדים את המהר"ל, אנחנו קוראים את המהר"ל. אז הרב ציודה אמר, נכון שצריך קודם כל לקבל את הזרימה הכוללת. נכון. אבל בסדר, אתה יכול לעשות ככה, גם אני עדיין עושה ככה. בסדר. זרימה כוללת קודם כל, ללמוד קודם כל את הרעיון הכללי. את זה אפשר לעשות באופן ראשוני. אחר כך לאט לאט מתחילים לעבוד.
רק בלימוד אמונה?
בכל לימוד זה ככה. בכל לימוד. לכן מצד האמת, לפני שאדם מתחיל ללמוד מסכת בעיון, קודם כל לגמור את המשניות. אחר כך היה צריך להיות ללמד בבקיאות את כל המסכת. יחזור על זה, ישנן את זה, יזכור משהו. אחרי זה יתחיל ללמוד עיון. למה הבעיה שבחור ישיבה עם החבותה שלו, יכולים להתווכח שבועיים על איזושהי סברה, שהיא מחלוקת תנאים במשנה הבאה. למה הבעיה? שהוא לא למד את המשנה הבאה. השבועיים מתפלפלים, מי צודק? מה הייתה לומד את המשנה איתה? לכן לפני תחילת זמן, באמת, הדרכות מעשיות, לפני תחילת זמן, לעבור לפחות על המשניות של המסכת. לפחות זה, מינימום. כל המסכת. ואם היינו אנשים ישרים, ולא היינו לחוצים, אז היינו לומדים בבקיאות את כל המסכת. לקבל את הרושם הכללי, את הכיוון, את הזרימה. אחר כך מתחילים להיכנס לפרטים. אבל סתם כך, אם דיברנו על מסילת ישרים, מישהו רואה ספר על זה? בואו נקרא, אני... מה נאמר? פרק א', סתם. יסוד החסידות בביאור כלל חובת האדם בעולמו. אז הזכרנו שלמדנו כאן מסילת ישרים. שהפרק הזה היה ראוי להיקרא תורה. כי הרי הברייתא שעל פיה כתב הרמח"ל את ספר מסילת ישרים, אומרת, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות. פרקי זהירות יש, פרקי זריזות יש, אבל אין פרק הנקרא תורה. אלא איך הוא נקרא? בביאור כלל חובת האדם בעולמו. זה תורה. או, כבר למדנו לימוד גדול. עכשיו צריך להבין את המילים. חובת, מה זה חובה? האדם, מה זה בעולמו, בעולם, ולא בעולמו ולא בעולם, מי זה האדם, מה זה כלל. אבל בואו ניקח את המשפט הראשון שכולנו מכירים. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם, מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. עוד פעם, בואו נזרוק קושיות לחלל האוויר. יסוד החסידות ושורש העבודה. אז כולנו יודעים שכל ספרי האמונה, או רבים מספרי האמונה, התחילו בשם הוויה. י' כ' ו' כ', גם פה חלק מהספרים, זה מופיע בצורה מודגשת. יסוד י' החסידות ה' ושורש ו' העבודה ה' י' כ' ו' כ'. טוב, צריך להבין למה. אבל בכל זאת, מה ההבדל בין יסוד לבין שורש? מה ההבדל בין חסידות לבין עבודה? למה ביחס למילה חסידות מתאימה מילה יסוד? למה ביחס למילה עבודה מתאימה מילה שורש? יסוד החסידות ושורש העבודה, התמימה. מה זה תמימה? שיתברר ויתאמת. מה זה יתברר? מה זה יתאמת? מה ההבדל בין לברר לבין לאמת? אצל האדם, מה חובתו בעולמו? מה זה הביטוי הזה, חובתו בעולמו? זה היה הנושא של הפרק. ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו? מה ההבדל בין מבט למגמה? למה הרמח"ל הקדים מגמה, מבט למגמה? לכאורה מגמה הייתה צריכה להיות קודמת. בכל אשר הוא עמל, מה זה עמל? כל ימי חייו. יש פה הרבה דברים, אה? אם זה חובה, למה הוא צריך? או, הנה קושיה חדשה. פה סודות. בפרק א' שלמדנו בזמנו כאן מסיעת ישרים, הקדמה בפרק א', ראינו איך כל ספר מסיעת ישרים נמצא בהקדמה בפרק א'. והכל נמצא פה. רק בואו נלמד מה כתוב. ולמה? רצים, שיתפו. מה אתה רץ? אתם בהלם אני רואה. מה? זה לא מייאש אותנו. זה מאתגר אותנו. הפוך. עכשיו אנחנו נצא, ננסה להבין מה ההבדל בין מבט לבין מגמה. מה ההבדל בין התברר והתאמת? מה ההבדל בין חסידות לעבודה? מה ההבדל בין יסוד לשורש? מה זה חובה מול רצון? למה כתוב בעולמו ולא בעולם? הפוך. יש יותר מאתגר מזה. ואם נגיד אנחנו לא יודעים לענות תשובות לשאלות, נכון, אנחנו לא יודעים שזה צריכים ללמוד. לברוך השם, יש לנו רבותינו שיגידו שיעזרו לנו פה. וזה נמצאים. שנשאל אותם את הקושיות האלה. ככה צריך ללמוד. ככה צריך ללמוד. טוב, נגיע לסיבה השלישית. ועוד סיבה נוספת. אז שתי הסיבות הראשונות הן סיבות שכליות. כלומר שהשכל מרגיש איזושהי התנגדות. התנגדות ללמוד ספרים שעוסקים בעבודות השם, כי הספרים האלה הם כביכול לא מוציאים מהכוח אל הפועל את הצד השכלי של השכל. כי השכל רוצה את החידוש, השכל רוצה את המקוריות, השכל רוצה את ההבנה, השכל רוצה את ההרחבה, השכל רוצה את ההגדרות, השכל רוצה את המבניות של הפרטים שבהגדרה. וספרי מסיעת ישרים הם, וספרי עבודת השם, ספרי מוסר, הם מקצרים. או גבוהים. אבל יש סיבה יותר אולי מצויה, שהיא סיבה יותר על היחס שבין השכל לנפש. זה דבר מאוד עמוק הדבר הזה. ועוד סיבה נוספת. כי שערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. אחד ההבדלים התאומיים בין האישיות, האופי של השכל לאופי של הנפש, שהשכל הוא קבוע, השכל הוא יציב, השכל הוא קר, השכל הוא מוחלט. בוא רגע נבודד עכשיו את השכל. איך עובד שכל? שכל נפגש עם אינפורמציה חדשה, מתחיל ללמוד אותו, הוא מתחיל להבין אותו. אחרי שהוא הבין אותו, הוא חוזר עליו, הוא משנן אותו, ואז הוא זוכר אותו. אם אדם חזר מספיק פעמים ממה שהוא למד, זה קבוע אצלו, זהו, הוא יודע. הוא יודע שכתוב פה ערוץ מאיר במדבקה, נגמר. זהו, זה מוחלט אצלו. איך תגיד לו, כתוב השם מזורחת? הוא יגיד לך, לא, כתוב ערוץ מאיר. זה קבוע אצלו. הוא והאינפורמציה, הוא והידיעה כבר דבר אחד. הנפש היא בדיוק הפוכה מזאת. הנפש היא בסערה, הנפש היא בתנועה, הנפש היא משתנה, הנפש היא מתחלפת. לכן קוראים לזה היום מצב רוח. מה המצב רוח שלך? לרוח יש כל פעם מצב אחר. פעם אתה שמח, פעם אתה עצוב. פעם אתה רגוע, פעם אתה לחוץ. זה האישיות, זו האישיות של הנפש. שהיא נפש מתחלפת, היא נפש משתנה. הדבר היותר הפוך לשכל זה הנפש. הרב קורא לזה שערת הנפש. שהנפש היא כל הזמן בתנועה, היא כל הזמן סוערת. המפגש, כשאנחנו לומדים מוסר, אנחנו לומדים על הנפש שלנו. כשאנחנו לומדים מחשבה, לומדים על השכל. כשאנחנו לומדים הלכה, גמרא והלכה, לומדים על המעשה. זה דברים קבועים. יש מעשה שצריך לעשות וזהו. יש מחשבות שצריך לחשוב וזהו. כשאנחנו לומדים על המבנה הנפשי שלנו, זה עצם הנושא, עצם העיסוק בנושאים האלה, הוא מרגש אותנו. כי הוא עוסק בעצבים הכי דקים שלנו. הוא נוגע בנקודות הכי רגישות שלנו. כביכול, אני תמיד אומר לעצמי, ספרי מוסר שמים את האדם מול המראה של עצמו. וכשהוא עומד מול המראה זה לא תמיד נעים. כי הוא רואה את עצמו, הוא רואה את הפער בין רצוי למצוי. וכמו שצביקה אמר, הפער בין רצוי למצוי הוא כסף. אבל לא רק כסף במובן הממוני, אלא כסף במובן לחשוף, לצפות, לרצות, אני כוסף, למה אתה כוסף? לכן כסף דרך כלל נקרא כסף. אדם כוסף אליו. כלומר, כסף נקרא כסף כי אדם משועבד לו נפשי. זה מתחיל מהצד הנפשי, לא מהצד הממוני. מזה זה מתחיל. למה אתה כוסף? מה אתה חפץ? מה אתה רוצה? מה אתה מצפה? מה מתסכל אותך שלא הספקת? מה הפער בין הרצוי למצוי? בקיצור. אז הלימוד הזה של לימוד עבודת השם, הוא יוצר התפעלות נפשית, הוא יוצר שערת הלב. בניגוד ללימוד המחשבה ולימוד ההלכה, שהוא יכול להיות לימוד יחסית קר ויבש. אבל הלימוד המידותי, הלימוד המוסרי, שדורש מן האדם מהפך פנימי, ומפגיש את האדם בין מה שהוא צריך להיות לבין מה שהוא כרגע, זה יוצר אותו שערה. והשערה הזאת היא מתנגדת לחלוטין לשכל שרוצה את הקביעות. השכל רוצה את הקביעות, והנפש רוצה את ההתפתחות, את השינוי, את החידוש. והפער הזה בין השכל לנפש הוא פער בלתי, לא רוצה להגיד בלתי אפשרי, אבל הוא פער קשה מאוד. לכן זה נוח לאדם ללמוד אמונה. ובפרט שהוא לומד אמונה על דברים גדולים שקשורים לעולם ולתיקון העולם ולעם ישראל. איפה הוא בשלו, והוא מדבר על תיקון העולם, הכל בסדר. כשהוא מדבר על קיום ההלכה, יכול לעשות את המעשה הלכתי, אבל האישות שלו לא נמצאת שם. בסדר, סבי. בסדר. אבל כשאדם לומד מוסר, הוא צריך להיות שם. הוא צריך להיות כזה. זה משהו אחר לגמרי. אחד הדברים הנפלאים בשם רבי אריה לוין כידוע, שהוא הסביר למה הרבה משניות במסכת אבות מתחילות במילים, הוא היה אומר, הוא היה אומר. אז היה אומר רבי אריה לוין, זכר צדיק לברכה, וראינו את זה אצל הרב יאיר, זכר צדיק לברכה. הוא היה. קודם כל הוא היה כזה. הוא בשיעותו היה כזה. אחרי שהוא היה, עכשיו הוא אומר. אתה לא יכול לומר אם אתה לא כזה. הוא היה. מתוך שהוא היה, אומר. קודם כל, בלימוד המוסר אנחנו מטפלים בהוא היה, באני כזה, ולפעמים אני רחוק ממה שאני צריך להיות, מהוא היה. אז רק נקרא טיפה ונעצור. ועוד סיבה נוספת, כי שערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. דרך אגב, אני לא רוצה באמת להתפזר, אבל זה אחד מהמוקדים המרכזיים של הקמת משפחה. המפתח להצלחה בחיי הנישואין, זה ההבנה שאצל האיש מרכז הכובד הוא הדעת, ואצל האישה מרכז הכובד הוא הדמיון והרגש, ולכן מרכז הכובד הזה הוא כל כך שונה, וצריך לראות איך יוצרים את ההרמוניה בין מרכזי הכובד האלה. זה לא פשוט בכלל. כמו שאמרנו, כשאישה מספרת לבעלה את בעיותיה, נקרא לזה, שהן בעיותיו גם, אז הוא מיד נותן, מגדיר את הבעיה ונותן פתרון. ואז היא אומרת לו, אחרי 32 פתרונות, אתה לא מקשיב לי, אני לא מקשיב לך. 32 פתרונות? איינשטיין לא היה נותן 32 פתרונות. היא לא רוצה 32 פתרונות. היא רוצה שתקשיב. היא רוצה לראות שהנפש שלך פתוחה לנפש שלה, זה הכל. אבל האיש, הוא קודם כל מגדיר את הבעיה. מה את מגזים? קודם כל בואי נגדיר. עשית אף, טוב, הגענו לאכבר. עכשיו איך מטפלים באכבר? עושים מלכודת. גמרנו. זהו. אבל היא רוצה הקשבה, היא לא רוצה בכלל פתרון. דרך כלל, בפנינו. ברגע שמקשיבים, נפטר את הבעיה. אין בעיה. מה איתן? אנחנו? תראה, בספר היקר, גברים מדהים, נשים מנוגה, שאתם מכירים, אז שם יש פרק שנקרא להיכנס למערה. אדם ממין זכר, הוא נכנס למערה כשיש לו בעיות. הוא מתכנס, בדרך כלל, מתכנס בתוך עצמו, לא משתף אחר. אדם ממין נקבה כשיש לו בעיה, הוא משתף את כל העולם. וזה מרגיז מאוד את מי שנכנס למערה. ואותו אחד שנכנס למערה הוא לא מובן בכלל לאותו אחד שמספר לכולם. הרבה בעיות מיותרות לחלוטין היו יכולות להיחסך אם היינו מתכוננים נכון, ובשנים האחרונות זה הולך ופושט יותר, מתפשט יותר, והיינו מכינים את עצמנו נכון להקמת חיי משפחה. להבין שיש כאן מוקדי אישיות אחרים. נפש האדם אחת, ואדם הוא איש ואישה, זכר ונקבה ברא אותו, ברא אותם, זה אותו ואותם, זה אדם, אבל זה מוקדים אחרים, והחיבור בין המוקדים האלה הוא צריך הדרכה. זה לא פשוט, כי כל אחד מסתכל על החיים מהמבט שלו. אז היא צריכה להבין את נקודת המוצא שלו, והוא צריך להבין את נקודת המוצא שלה. זה לא אומר שהם, הייתי אפילו אומר ככה, זה לא אומר שהם יבינו אחד את השני, אבל הם לפחות יכירו אחד את השני. יש הרבה מה לדבר על הסוגיה הזאת. אז המפגש מתחת לחופה, זה המפגש בין הרגש לבין השכל. זה המפגש בין הכוח שהוא מצבי רוח וסערת נפש, מבחינת הנבואה, אל מול הכוח שהוא שכל, קר, מוגדר, הכל תחת ליטה. אני מקסים בכוונה, זה לא שזה רק זה או רק זה. מוקד הכוח אצל האיש זה הדעת, כמובן הוא רגשי. ומוקד הנפש אצל האישה הוא הרגש, כמובן שהיא שכלית. זה לא קשור בכלל לאינטליגנציה של האישה. היא לא פחות אינטליגנטית ממנה. זה לא קשור בכלל לעניין. אבל מה מוקד, מה נקודת המוקד? טוב, אז זאת הסיבה השלישית, אז אנחנו צריכים לפתח את הסיבה השלישית. יש כאן עוד כמה פרטים. טוב, ברוכים תהיו. רבותיי, רק עוד ירד קנה. אני לא איש שיווק כדוע לכם, אבל אני חושב ש... אנחנו נפרדנו בימים האחרונים מאדם יוצא דופן בקנה מידה, באמת שלא... לא, לא, לא פגשנו דבר כזה, באמת. ואני ככה מסביר לעצמי שהרבה פעמים שאתה קורא ספרים, סיפורים, ספרי צדיקים, סיפורים הצדיקים, אתה לא חיית איתם, אתה לא ראית את זה, אתה לא פגשת את זה. אז הסיפורים זה עוד איזה פסקה, איזה כמה שורות בספר. ופה, ברוך השם, אנחנו זכינו באמת שחלק, הרב יאיר הסתיר מאיתנו את רובו, אבל את החלק הקטן שהיא קצת התגלה לפנינו, זכינו אולי קצת לגלות כל אחד לפי הקשר שלו. וחשוב מאוד שכל מי שפגש, ראה, מתרשם, חשוב מאוד שתעבירו אלינו את הסיפורים האלה, אני לא סתם מנג'ז לעניין הזה. סיפורי צדיקים, אולי נדבר על זה ביום ראשון בערב, אני שוקל, אולי נדבר על זה. חשוב מאוד לספר את הדברים, להעביר אותם לדורות הבאים. היום בערב יש אזכרה. האזכרה הזאת, חוץ מלכבד את הרב יאיר, צריך לצדיק לברכה ובלול חיים ארוכים, לכבד את המשפחה שזה יהיה בפני עצמו. אני ממש בא כולי ברעדה להזכרה הזאת. כי באמת, זה מלאך היה פה. מלאך ממש. ואני לא מבין איך אפשר לא להיות במעמד כזה. אתמול ניגש אליי פלוני, מקווה שאני יכול להגיד את זה, ניגש אליי פלוני מהמכון, אמר, יש לי מחויבות, אני עומד במרחבים ביום חמישי. אמרתי לו, מה זה אתה לומד במרחבים? המרחבים יהיו פה. זה המרחבים. אני אתן לך אישור. כל מי שיכול להיות כאן היום, זה הולך להיות מעמד מרומם בצורה בלתי רגילה. זה בינינו הלך מלאך, השם צבקות, ממש, צריך לדעת את זה. כל סיפור שאנחנו שומעים, אני אומר לכם, כל סיפור הוא יותר מופלא מהסיפור הקודם. זה דברים שהם לא מהדור שלנו בכלל, זה משהו מביל. זה בכלל לא בהבנה שלנו. אני יכול לשאיר פה, אני לא רוצה לעכב את הציבור. אז קודם כל לגבי ההזכרה היום, זה פשוט הפסד של כל מי שלא יהיה פה.
איזה שעה זה?
זה מתחיל בחמש. זה קודם כל. במוצאי שבת, התלבטנו איך לעשות את זה, כרגע אנחנו עושים את זה בצורה כזאת. במוצאי שבת, תכננו לעשות בהתחלה מסיבת ראש חודש אדר. בעקבות כל מה שקרה, אז תהיה איזושהי מסיבה, נראה איך תהיה הצורה שלה, אבל דני גם פרסם את זה, יהיה כינוס בשעה 9 של התלמידים והאברכים והרבנים, כל אחד יבוא לזמן שהוא יכול, לספר סיפורים על הרב העיר, לשמוע סיפורים. זה יחזק את כולם. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים לקחת איתנו, לקחת איתנו קצת לא להעתיק את הרב העיר, הרב העיר באמת הוא סדר נשמה אחר לגמרי, לא לצפות להיות הוא, זה גם אנחנו צריכים להגיד. זה משהו אחר לגמרי, לא ברמה שלנו בכלל. אבל לקחת ממנו מה שניתן, ולהמשיך כל אחד במדרגה שלו, בכלים שלו. אז גם היום ההזכרה, וגם במוצאי שבת, הכינוס הזה, ובעזרת השם עוד ידובר ויסופר, עוד יהיו עוד הרבה דברים לעזרת השם, וגם להעביר אליי סיפורים. תעבירו סיפורים. בחברון מקליטים את הכל ב-MP3. ממש, אני אתמול ישבתי שם שעה. כל סיפור יותר מביל מהשני, יותר מופלא מהשני. דברים שלא יתוארו. ואני, יש אצלי בדף, אצלי בכיס, סליחה, את כל מה שאני, אני עצמי לא הסתכלתי בכלל על הדברים. יש פה, זה כל מה שהיה אצלי בטבע. זה לא יכול להיות. בטבע במקום שלי. אין, כל היושבים כאן, רוב היושבים כאן, נפגשו עם הרבי, ספרו סיפורים, אין דבר כזה. לפי דעתי, אל תיכנסו לשיעור, ותכתבו, זה צבא על הדורות הבאים, זה מסילת ישרים. מה, על חשבון הסדר? מי שאין לו זמן, על חשבון הסדר שיעשה את זה. אני מבקש שלא ייכנס לשיעור הנקרא שלי, לשיעור שלי שלא ייכנס, שישב ויכתוב. ישב אצלי מישהו 3/4 סיפורי סיפורים. אמרתי לו, עכשיו אתה עוזב את החברותה שלך בשמי, עכשיו הולך לכתוב את הדברים, שלא תשכח. הספרים האלה יכולים לעשות רושם גדול על הרבה מאוד אנשים. אתמול הייתי באיזשהו שיעור. מספר לכם, סליחה שאני מספר על עצמי. אתמול הייתי באיזשהו שיעור, ביקשו במקום אחר, ברחובות בכלל. שמעו על הרב ערב וזה, ביקשו ממני לספר סיפורים. סיפרתי סיפורים תוך כדי תנועה, התחלתי לפחות באמצע השיעור. בכי ממש, נשפך לי, לא שלטתי על זה. וככל שאני מספר יותר סיפורים, אני פתאום, אני בעצמי קולט את הדברים. ככה שעה שלמה סיפורים. חשוב לכתוב, אם הרב יכול לספר לנו משהו על הרב יאיר זצ"ל, הרב ביגון לא נמצא לפני מי. רבותיי, תעשו חסד עם עצמנו ועם הדורות הבאים, תכתבו סיפורים, שבו, תכתבו. בסדר? אני ממש מתחנן.